ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. אנחנו מיד רואים צורת משולש מספר 2. אנחנו הסברנו בשיעור הקודם שזה בא להבליט דינים של רבי יצחק, שהוא אומר שמעתי, ואתם יכולים לראות המילה הזאת מובלטת על ידי קפקוף, והוא ממשיך ואומר אני שמעתי משהו אבל לא יודע את הפרטים. ראינו את זה בעמוד הקודם, בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, שם הוא אמר שתי לשונות שמעתי וכולי, ואז ולא ידענה הימיניו. אז כאן אנחנו נדבר הנושא הכעת, וכתבנו בשוליים, שחיטה בזר, פרו של כהן גדול ביום כיפור, פרה אדומה. הגמרא, אמר רבי יצחק, שתי שחיטות שמעתי, אחת של פרה, זה פרה אדומה, ואחת של פרו, זה פרו של כהן גדול ביום כיפור. אחת כשרה בזר ואחת פסולה בזר, ולא ידענה הימיניו. איתמר, שחיטת פרה ופרו, רב ושמואל, חד אמר פרה פסולה, כלומר פרה, שחיטת פרה אדומה על ידי זר, פסולה, פרו, כשרה. וחד אמר, פרו, פסולה, פרה, כשרה. אז יש כאן רב ושמואל, בינתיים, רק אמר, חד אמר, חד אמר, אנחנו יודעים מי אמר, תסתיים, דרב הוא, דאמר, פרה, פסולה. שרב הוא השיטה שאומר, פרה אדומה, שנשחטה ידי זר פסולה. דיום הרבי זירה שחיטת פרה בזר פסולה, ויום הרב עלה, הנה רב מתייחס אל זה והוא מוסיף אלעזר וחוקה שנינו בה, אלעזר כוונה לאלעזר הכהן, וחוקה אומר לנו שהדבר מעכב. רשי מביא את הפסוקים אלעזר וחוקה, אלעזר כתיב בה ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, וכתיב זאת חוקת התורה בעניין פרה אדומה, לפחות אחד הכתיב חוקה עיקובה הוא. אנחנו רואים צורה חדשה, צורת בית, ובשוליים אנחנו כתבנו תחת הכותרת מבנה בירור שיטות רב ושמואל שחולקים בנושא הנעל. אז לבינתיים רב אמר זר ששחט פרה אדומה פסולה. ממשיך הגמרא, ורב, מה ישנה פרה? תכתיב אלעזר וחוקה, ועל בסיס זה אנחנו אומרים שזר ששחט פרה אדומה פסולה. למה אתה מחלק בין פרה לפרו? פרו נמי הכתיב אהרון וחוקה, ורשי שוב מביא את הפסוקים ובואו נכיר אותם. אהרון וחוקה דכתיב בויקרא ט"ז, שזה הפרשה שמדברת על יום כיפור, וכתוב שם והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר וכו', ושחט את פר החטאת אשר לו, וכתיב באחרי מות בעניינה והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר בני ישראל. אז יש לנו פה אהרון שהוא כהן, ויש חוקה, זה בא לעיכובה. אז למה בעניין פרו של כהן גדול ביום כיפור שנשחה על ידי זר אתה אמור כשר? הגמרא עונה, שחיטה עליו עבודה היא. החוקה שהזכרנו מקודם שייך לדברים שמוגדרים כעבודה, כמו קבלת אדם, זריקת אדם, אבל שחיטה לאו עבודה. שואלת אומרה, אי הכי פרה נמי? אז אם כן, אז תקיל גם בניין פרה אדומה. אתה אומר שחיטה לאו עבודה, ולכן זר וחוקה, זר ולא פוסל, כי החוקה לא לא אומרת עיכוב אלא בדבר שנחשב עבודה. אז למה בפרה אתה מחמיר? שאני פרה, פרה זה שונה מפרו של כהן גדול. קודשי בדק הבית היא פרה אדומה, אינו קורבן, הוא כן קדוש, אבל בקדושה, אפילו קדושה פחותה, דהיינו קדושת בדק הבית. זה כמו אדם שתורם כסף לבית המקדש, או תורם כלים לבית המקדש, זה נכלל בקדושת בדק הבית. זה לא קדושת מזבח למשל, שאתה מקדיש בהמה לקורבן. אז לכן פרה אדומה שונה מפרו של כהן גדול. אבל הגמרא שואלת, ולאו כל דכן הוא? אם אתה מוכן להקל בדבר שקדושתו קדושה חמורה כמו פרו, ואתה אומר שזר קשה לשחיטת פרו של כהן גדול ביום כיפור, אז דבר שקדושתו פחות, אז כל שכן שנכשיל זר. למה אתה פוסל זר ששחט פרה אדומה? הרי פרה אדומה סך הכל רק קודשי בדק הבית. אמר רב שישה ברי דרבידי, מידי דהווה המראות נגעים דלאו עבודה היא ובאי הכהונה. יש דברים כאלו, יש דברים בחיים שנכון הם לא עבודה, אבל הם רק על ידי כהן. והגמרא מביאה דוגמה לזה, מראות נגעים, כדי לטמא למשל צרת, כדי לקבוע שיש כאן צרת, צריך כהן להסתכל ולפסוק על כך. אנחנו יודעים מנגעי בתים כתוב והכהן, הכהן בא ומסתכל על הנגע ופוסק, ואם זה לא כהן, אז אין כאן תומה. אז כמו שמראות נגעים זה בוצע רק על ידי כהן, גם שחיטת פרה אדומה, למרות שזה קדושת בדק הבית, זה בוצע רק על ידי כהן. ולשמואל, שאמר פרו פסולה, שחיטת פרו של כהן גדול ביום כיפור פסול על ידי זר, מה ישנה פרו, תכתיב אהרון וחוקה, שזה מלמד על עיכובה בכהן. פרה נמי, הכתיב אלעזר וחוקה. למה בפרה שמואל מוכן להכשיר שחיטת פרה אדומה ידי זר? שני הטעם, בפרה אדומה זה שונה, דכתיב ושחט אותה לפניו, שיהי זר שוחט ואלעזר רואה. הלפניו זה מתייחס לאלעזר, אז הוא נמצא בנוכחות השחיטה, והוא לא צריך להיות השוחט. רש"י כותב ושחד אותה לפניו, מדכתיב לפניו מכלל דה השחיטה לאו על אלעזר קאי, אלא ושחד אותה אחר לפני אלעזר. הגמרא ממשיכה, אז מכאן שמואל מכשיר זר בשחיטת פרה אדומה, ורב שהוא אומר לו שדווקא כהן, מה עם הפסוק הזה? שלא יסיח דעתו ממנה. זה מה שהוא לומד מלפניו, שדווקא כן כהן, והלפניו אומר שלא יסיח דעתו משמירתה. ושמואל שלא יסיח דעתו מנעלי, כי הוא משתמש בה לפניו כדי ללמוד משם הכשר שחיטה ידי זר. אז מאיפה הוא שמואל לומד העניין שלא יסיח דעתו? נפקא ליה מ"ושרף את הפרה לעיניו". זה גם זה מקור שלא יסיח דעתו. אז עכשיו לפי רב יש לנו את זה, ויש לו גם הלפניו. אז מה איזה צורך יש לשני מקורות על אותו דבר? ורב, חד בשחיטה ואחד בשריפה. עניין הזה שלא יסיח דעתו נוגעת לשני התחומים. הוא צריכה, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, דעי כתב רחמנא בשחיטה, שיש צורך שלא יסיר דעתו, משום דתחילת עבודה היא. אבל שריפה, אימה לא, דבר שאינו תחילת, אבל אולי אפשר להתפשר שגם אם הוא יסיר דעתו זה קשר. והיא כתב החמרה בשריפה, שמה, שלא יסיר דעתו ממנה, משום דעשתה הוא דמתקשרה פרה. השריפה הוא הפעולה שהופכת פה לאפר, זה ההכשר של הפרה, להיות אפר. אבל שחיטה זה מוקדם מדי בתהליכים. אימא לו, אולי בשחיטה שהוא לא, הוא לא נחשב ההתקשרות של הפרה, הסך הדעת אינו פוסל צריכה. לכן צריכים שני מקורות, אחד לשחיטה ואחד לשריפה, שבשניהם שיזהר שלא יסיח דעתו ממנה. למעוטי מאי, אמרנו שבשני הדברים האלו חייב הסך הדעת. מה לא, למשל, זה הכוון למעוטי מאי, שלא פוסל בה הסך הדעת. וכאן יש לנו הבלטת שלבים, אילמה ואלה עם פס כפול, וכתבנו בשליים שלבים לברר למעוטי מאי, באיזה פעולות של פרה לא פוסל הסך הדעת. אז הגמרא שואלת, למעוטי מאי, אילמה למעוטי אסיפת אפרה ומילוי אפרה לקידוש. אסיפת האפר, אני חושב זה מובן, אחרי ששרפו את הפרה צריכים לאסוף את האפר. ומילוי מים, זה רש"י כותב, ומילוי מים לתת לתוכה אפר לעזות לקידוש, היא נתינת מים על נתינת מים על האפר ומעלבן יחד. אז האם בפעולות האלו אין צורך, לא יפסול עסך הדעת? עסך הדעת לא פוסל? הגמרא ממשיכה לעמוד ב', זה כבר לא נכון. למשמרת למני דעתיו, שכן צריך שימור עד שהוא יזה את המים על התמי, אלא למעוטי השלכת עץ ארז ואיזו בשני תולעת. בשעת השריפה מוסיפים גם החומרים האלו, ועל זה אנחנו אומרים פסח הדעת לא פוסל, דלאו גופה דפרה נינו, הם חומרים חיצוניים. איתמר, שחיטת פרה בזר. לפני כן ראינו רב פוסל בזר ושמור מכשיר, ויש כאן עוד דעות שמצטרפות לוויכוח לנושא. רבי ימי אמר כשרה, שזה כמו שמועין, רבי יצחק נפח אמר פסולה, וזה כמו רב. אולה אמר כשרה והמילה פסולה. אצל אולה קיים שני גרסאות. כעת יש נקודה ארוכה, ובעצם העלת קושיה על שמואל. אז למה אנחנו קוראים לזה נקודה ארוכה? כי מטרת רבי יהושע בר אבא שמופיע כרגע, הוא בא להביא מקור תנאי לסיועי לרב ששחיטת פרה בזר פסולה. אתם רואים את הקטע במסגרת ראיתה יותר בערך 12 שורות, אני לא ספרתי אבל כך זה נראה, לפחות 12 שורות. באמצע עמוד אחרי המסגרת מבררת והיימי תיופתה איך פה המקור הזה נגד שמואל, ואז היא תביא תשובה בשורות האלו. אז לכן עד סוף הנקודה הארוכה אנחנו נראה סיוע לשיטת רב. הגמרא, מטיב רב יהושע בר אבא. הוא מטיב אומר יש כאן קושיה, אז הוא מקשה על שמואל, אבל זה בו בזמן לסיוע לרב ששחיטה פרה אדומה בזר פסולה. הגמרא ממשיכה, אין לי אלא הזעת מימיה שאין כשרין באישה כבאיש, ואין כשרין אלא ביום. הפסוק אומר, הוא התחתה בו ביום השלישי. אז ביום ולא בלילה. מניין לרבות שיהיו כשרים רק ביום שחיטתה וקבלת דמה והזעת דמה של כל זה בפרה אדומה ושריפתה ושלחת עץ ארז ואזור ושני תולד שזורקים את החומרים האלו באש, תלמוד לומר תורה. אנחנו תשימו לב כבקבנו שחיטתה, ששחיטה כשרה רק ביום. אנחנו הסגרנו את זה מקודם, אבל זה לא מזיק להזכיר עוד פעם. פרה אדומה איננה קורבן, ולכן מה שפוסל בקורבן זה לא מובן מאליו שגם יפסול בפרה אדומה. אבל כל הדברים האלו, כמו שהוא באמת קורבן ממש פסול לשחוט ביום, אז גם פרה אדומה, וזה נלמד, כל הפעולות האלו נלמדו מהמילה תורה. יכול שאני מרבה שיהיה רק ביום, אף אסיפת אפרה ומילוי מים וקידוש, כאילו זה תוספת האפר למים, תמיד לומר זאת. אלו לא מוגבלים ביום. ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו? אחר שריבה הכתוב ומיית, למה בחרת קבוצה אחת של פעולות שיהיו פסולות ביום, קבוצה שני אינם פסולות בלילה? אני אגיד עוד פעם, קבוצה אחת פסולה בלילה וקשרות רק ביום, קבוצה שנייה קשרה אף בלילה. אמרת תשובה, הרי אנו למדים כולן מהזעת מימיה, שאנחנו אמרנו בתחילת הברייתא, הזעת מימיה שאין קשרין באישה כבאיש ואין קשרין אלא ביום, כי שם כתוב הוא יתחתה בו ביום השלישי. אז אנחנו אומרים שהדברים האלו נלמדו מהזעת מימיה. מה הזעת מימיה אינן כשרין באישה כבאיש? כתוב בפסוק, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור. זה מדובר בהזעה, אז כתוב איש אז, ולא אישה. אז הזעת מימיה אינן כשרין באישה, ואין כשרין אלא ביום. אמרנו כתוב הוא יתחתה בו ביום השלישי. אף אני אבי שחיטתה וקבלת דמה והזעת דמה ושריפתה ושלחת עץ ארז ואזור ושניתה הועיל, ואין כשרין באישה, כי בכולם נכתב או אלעזר או כהן. אז כל הדברים האלו אינן כשרין באישה כבאיש, ומילא אין כשרין אלא ביום. ומוציא אני אסיפת אפרה ומילוי מים וקידוש, הועיל וכשרין באישה כבאיש, כשרין נמי ביום ובלילה. אומרת הגמרא, או שואלת הגמרא, והי מי תיופתה? מה פה מהווה תיופתה לשמואל? מה שמואל אמר? שמואל אמר ששחיטת פרה בזר כשר. ראינו פה זר פסול לשחוט הפרה אדומה. איפה התיופתה? איפה הקושה שמואל? אין למה מדפסולין באישה פסולין נמי בזר, וזה כולל שחיטה, הזכרנו שחיטה פה במהלך הדיון. אז כמו שאישה פסולה לשחוט פרה אדומה, אישה פסולה זר נמי פסול, אז עד מימי התוכיח אנחנו יכולים לפרוח את הקשר הזה, הקישור הזה בין אישה לזר. בואו נבחון הזעת מימיה, תוכיח שפסולים באישה וקשרים בזר, זר, לא צריכים דווקא כהן להזות מי פעד ומלטהר התמי. אמר הבאי, היינו תיובתי. אישה, מהי טעמה? למה אישה פסולה בשחיטה? אל עזר, זה מה שכתוב, ולא אישה. זר נמי אל עזר, כהן, ולא זר. מכאן אנחנו לומדים שזר פסול לשחוט פרה אדומה. אמנם יש עוד כמה שורות להשלים את הדף, אנחנו מתיימרים ללמוד במסגר דף היומי, אבל אם נקרא בצד בשוליים יש נושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד מ' ג' עמוד ב', דרשות הפסוקים בפרשת פרה אדומה. אתם יכולים לראות פס כפול, ועוד זה ממשיך וממשיך כל מ' ג' עמוד א', אתם רואים. אז אנחנו מעדיפים לעצור פה כדי שנוכל ללמוד את הסוגיה הבאה ברצף, בלי לקטוע אותו באמצע. עד כאן שיעורנו להיום.